כל איש מישראל חיה בתלמוד תורה, בין עני, בין עשיר, בין שלם וגופו, בין בען יסורים, בין בחור, בין זקן גדול, אפילו עני המחזר על הפתחים, אפילו בעל אישה ובנים, חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה, שנאמר, והגית בו יומם ולילה. ומי שאי אפשר לו ללמוד, מפני שאין לו דעה כלל ללמוד, או מפני התרזות שיש לו, יספיק לאחרים הלומדים, ויחשב לו כאילו לומד בעצמו. ויכול אדם להתנות מחברו שהוא יעסוק בתורה והוא ימציא לו פרנסתו ויחלוק עמו בשכר. אבל אם כבר עסק בתורה, אינו יכול למכור לו את חלקו בשביל ממון שייתן לו. לעולם ללמוד אדם תורה ואחר כך יישא אישה, שאם יישא אישה תחלה, אי אפשר לו לעסוק בתורה מאחר שלחיים בצווארו, ואם אי אפשר לו בלא אישה מפני שיצרו מתגבר עליו, יישא אישה תחלה. עד למתי חייב אדם ללמוד תורה? עד יום מותו, שנאמר, נופן יסורו מלבבך כל ימי חייך. וכל זה מה שלא יעסוק בתורה, הוא שוכח. חייב אדם לשדש לימודו, שליש בתורה שבכתב, דנו 24 כתבי הקודש. שליש במשנה, דנו תורה שבעל פה. פירוש תורה שבכתב בכלל זה. שליש בתלמוד, היינו שיבין ויזכיר להחריד דבר מראשיתו, יוציא דבר מתוך דבר, ידמה דבר לדבר, וידון במידות שהתורה נדרשת בהם, עד שידע איך עקר המצוות, ואיך יוצא האסור והמותר וכיוצא בזה, דברים שלמד לפי השמוע. כיצד, אם היה בעל אומנות, ועוסק במלאכתו 3 ביום לפרנסתו, ו9 בתורה, קורא 3 מהם בתורה שבכתב. ו3 תורה שבעל פה, ו3 יבין דבר מתוך דבר. באמת דברים אמורים בתחילת לימודו של האדם, אבל כשיגדל בתורה ולא יהיה צריך ללמוד תורה שבכתב ולא לעסוק תלמוד בתורה שבעל פה, יקרא בעתים מזומנות תורה שבכתב ודברי תורה שבעל פה, כדי שלא ישכח דבר בדיני התורה, יפנה כל ימיו לתלמוד בלבד לפי רוחב ליבו ביישוב דעתו. אגב, ויש אומרים שבתלמוד בבלי שהוא בלול במקרא, במשנה ובגמרא, אדם יוצא את חובתו בשביל הכל. לכן, כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה, כמו שכתוב, והגית בו יומם ולילה. זו כי מצוות עשה מן התורה, כמו שאמרו חכמים, שבשבילה העולם קיים. אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. מה זה יומם ולילה? זו התורה שכתוב בה, והגית בו יומם ולילה. כן, היא קיומו של העולם. אם רגע אחד ישתק העולם, לא יהיה מי שילמוד תורה, אז חס ושלום העולם יחרב. לכן, ברוך השם, העולם הוא כדור. יש יהודים כאן, ויש יהודים באמריקה. יש הבדל שעות, יש 6 שעות, 7 שעות. בזמן שפה שהולכים לישון, אז חס ושלום שומע העולם, אחר כך יהיה בלי תורה. אבל שם עדיין זה מוקדם, אז שם הם לומדים תורה. אז אי אפשר רגע אחד שהעולם יהיה דומם בלי תורה. לכן העולם הוא קיים. כזהו שאומר לך, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. וכל איש מישראל לא יכול לפתור את עצמו מתלמוד תורה, כמו שאמר רבותינו, תחלה דינו של האדם על דברי תורה, שנאמר, פותר מים ראשית מדון. הגמרא בסנהדרין דף ז' אומרת, כשבאים לדון את האדם, הדבר הראשון על תלמוד תורה. למה? ישאלו אותו שאלה, למה עשית עוון פלוני? לא ידעתי בכלל שזה עוון. אז קודם כל אמר, לא ידעתי, לא ידעתי, אין את זה בסוף. אחרי קודם כל דלים אותו על תלמוד תורה. למה לא ידעת? תלמוד תורה. אז לכן דלים אותו תחלה על דברי תורה. שנאמר, פותר מים ראשית מדון. מים, אין מים אלא תורה. כמו שהמים האלה, הם כשמתחילים לתת מהצינור, הולכים ומתרחבים, כך גם כן ראשית מדון. מדון זה לשון דין ומדנים, אדם שהוא רב עם חברו. כמו שהמים האלה הולכים ומתרחבים, כך תחלת הריב הוא דבר קטן, אבל אחר כך הולך ומתרחב. כמו שמצאנו גם כן שם אצל אברהם אבינו, כתוב שם, והיא ריב בין רועי מקנה אברהם ובין רועי מקנה לוט. אחר כך אומר לו אברהם אבינו ללוט, אנא תהי מריבה ביני וביניך. כלומר, יש ריב קיים. ושאמרו רבותינו היה בכוח ביניהם שפני שהיו מרעים שדותיהם בשדות זרים והיו מוכיחים אותם הרועים של אברהם אבינו מדוע אתם עושים את זה בכסף? זה גזל אם אתם רואים את הצאן שלכם בשדות זרים זה גזל אמרו לא, אברהם אבינו כבר זכה בארץ אמר לה הקדוש ברוך הוא קום ותלך בארץ לאורכה ורחבה כי לך אתננה כן נגמר ואברהם אבינו אין לו יורש הוא עקר, אין לו בנים מי יורש אותו? לא יורש אותו וכן לכן זה שלנו אין לכם עסק לדבר אצלנו זה היה הוויכוח אז זה בא אברהם אבינו אומר תראה עד עכשיו היה ריב ריב לשון זכר אבל אנא תהי מריבה בני לבינך מריבה לשון נקבה יולדת כי זה הריב הולך ומתרחב אחר כך אנא תהי מריבה בני ובינך כי אנשים אחים אנחנו כזה גם כן כמו שאמר פותר מים משית מזון היי תגרה דמי לבזקה דיומה דמיה כיוון זה רווח רווח התגר זאת אומרת הקטטות דומה הבזקה של המים כמו הצינור של המים מתחילה זה בא לאט לאט ציפין ציפין אחר כך הולך ומתרחב ככה מריבה לכן כתוב לפני התגלה עריב נטוש לפני שהתגלה עריב שהתרחב עריב תפסיק את הדבר כמה שאפשר לך להפסיק תפסיק את זה סיכרון מיד שאם לא זה הולך ויתרחב בלי סוף אחריתו מי ישורנה אבל רבותינו דורשים את זה גם כן העניין של תלמוד תורה פותר מים אדם שפותר את עצמו מלעסוק בתורה שהיא מים הוא יכול צווה לכל המים זה ראשית מדון זה ראשית דינו של האדם תחלה בראש דלים אותו על תלמוד תורה וחקר דלים אותו על שאר עבירות וכן בגמרא מסכת שבת דף נמד כתוב כשבא אדם לדין שואלים אותו קבעת עתים לתורה נסעת ונסעת באמונה קבעת עתים לתורה כי הנביא אומר שהדברים הראשונים שדנים את האדם זה עצמו תורה ולשבילי התורה אדם לא יודע שום דבר אין בורי רחת ולא עם הארץ חסיד לכן צריך למקוד וכל דנים אותו על המצורה וזה עצמו תורה זה שכל יהודי הוא חייב בזה לא יכול לסמוך על חוכמתו הוא אומר אני למדתי כבר בידותי יש לי גרסה דיינקותה אפילו יש לך גרסה דיינקותה אדם כל זמן שהוא לא חוזר על הדבר הוא שוכח ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך וכל זמן שהוא לא עסק בתורה הוא שוכח לכן חייב לקבוע לו זמן יום יום שלא יעבור עליו יום אחד בלי לימוד תורה אם יש שיעורים שנעשים בציבור הרבה הרבה יותר חשוב ממה שהוא ילמוד כשהוא בודד לבדו ופן שאין לו דומה יחיד שעושה מצווה לרבים שעושים מצווה ורזקו מכם חמישה מאה ומאה מכם רבה ירדופו אומר רש"י וכי ככה חשבון אם אחד רודף, אם חמישה מאה, אז כל אחד כמה עשרים. אחר כך אומר, מאה מכם רבה ירדפו מאה, אז כל אחד פי מאה. אז איך זה? אלא אינו דומה יחיד שעושה מצווה, כל שאין מניין, זה רק שמו יחיד. חמישה זה יחיד. אבל אינו דומה יחיד שעושה מצווה, לרבים שעושים מצווה. לכן שכרם גדול שבעתיים. שכל אחד ואחד כאילו מעודד את חברו, כשיש כל כך ציבור גדול, כל אחד אומר, לא בחינם באים כל הציבור הזה, בטח שיש מה לשמוע. אז לכן כל אחד כאילו מעודד את חברו שימשיכו לשמוע תורה. וזה שאומר, כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה, בין עני, בין עשיר וכו'. זה כמו שיש בגמרא, ביומן המדהה, שם הגמרא אומרת, עני ועשיר באים לדין. שואלים את העני, מדוע לא עסקת בתורה? אומר להם, עני הייתי יתרוז בפרנסה שלי. אומר, כלום היית עני יותר מהלל הזקן? אמרו עליו מהלל הזקן, שהיה מסקר תרפעי כחד ליום. איזה מטבע שחוק, מטבע קטן מאוד, והיה נותן חציו לבית, לשוער של בית המדרש, השמש של בית המדרש, כל מי שהיה נכנס, היה נותן לו חצי תרפעי. מפני שיש הוצאות של בית המדרש, אור או ניקוי, כל הדברים האלה, אז היה צריך לתת לו חצי תרפעיק, הוא היה נותן לו חצי תרפעיק, נשאר לו חצי תרפעיק בשביל לאכול לחם צר ומים לחץ. יום יום כך היה. ערב שבת אחד, לא הסתכר מספיק, ולא היה לו כדי לשלם לשמש. אז דור שלו השמש להיכנס לבית המדרש. והיה שיעור של שמעיה ואבטליון, שהיו גדולי הדור, זה היה כל זה בבבל. אז לא רצה לוותר על השיעור שלו, עלה למעלה, על התקרה שם על הגג ויצא אוזן לשמוע מתוך הרובה שיש שם ואותו ערב דל סגריר היה גשמים, שוטפים וחקר שלגים ולא היה אכפת לו, לא קם בלוזה, התקרבל לו במעים שלו, והיה מטה אוזן קשבת דבריו של שמעיה ואבטליון. אחר כך נעשה עליו ככה רום של אמה, שלג, עד שקפה, הוא לא הרגיש בעצמו, לאט לאט קפה, לא יכול היה לזוז. וכמעט חס ושלום הלך, נאבד את הכרתו. תקף מיד בבוקר, השכם, כשבאים הקהל להסתפר, אמר לו שמעיה לחברו אבטליון, מפני מה, אין אור, אין זה תמיד, יש ערובה, יש כך. אז הוא אומר לו, תסתכלו אותו, ציצו אותו בערובה, רואים שיש דמות של בן אדם. תקף מיד עלו למעלה על הגג, פרקו מעליו את השלג, ועשו מדורה, אמרו, כדאי הוא זה להחריע עליו את השבת. לאט לאט עד שווה נפשו בו. אותה שעה סליקו את השומר שבית המדרש. כן, עד כדי כך היה מוסר את נפשו בשביל לשמוע תורה. לכן זה לוקחים ממנו דוגמה לחייב כל אדם באדם שהוא במצב של עניות, שלא יטעון טענות של עניות. כאילו יצא איתה עניות, יום הלל הזקן, אף הפיק ממסר את עצמו על התורה. יש הגמרא אחר כך ממשיכה בסוצה דווקא פ' א', אומרת, אחרי שגדל אחר כך הלל בתורה, ועלה לארץ ישראל, היו אז שני נשיאים, בני ביתרה קראו להם, רבי שמעון מביתרה, רבי יהודה מביתרה, אחד נשיא ואחד עבד דין. וכשנעלמה מהם הלכה אם פסח דוחה את השבת או לא, או מקור להלכה על כל פנים, אז בא הלל הזקן ואמר להם, מדוע לא שמשתם את גדולי הדור שמעיה ואבטליון, הנה כך וכך הם ראיבו ראיות, אמר להם את כל הראיות שכן דוחה, ואחר כך שראו שהוא באמת גדול בתורה מהם, פנו לו את המקום והושיבו אותו, ואז מלך ונעשה נשיא על ישראל. רק לאחר שנעשה נשיא, הוא חי 120 שנה, אז רק שנעשה נשיא על ישראל, אז נזכר בו אחיו, היה לו אח, מיליונר גדול, שבנה ישמו. כששמע שאחיו נעשה נשיא של ישראל, בא אליו, אמר לו, בוא ונחלוק, עולם הבא שלך חצי חצי, ואני אתן לך חצי רכושי. יעץ אבא כל ואמר לו, אם ייתן איש כל הון ביתו באהבה, בוא זבוזו לו, בוא זכה. עכשיו נזכרת לתת לבוא לחלוק את העולם הבא, קודם כשהיה אחיך עני מרוד, לא ידעת לבוא לחקר אותו, לפרנס אותו כדי שיעסוק בתורה בתוך הרחבת הדעת. אז זה אמרו, בוא זבוזו לו. הגמרא אומרת, לא כרבי יוחנן דבי נשיאה, כי רבי יוחנן בצעירותו עוד, תפסו אותו בית הנשיא, והאכילו אותו, השקו אותו, נתנו לו כל כלכלתו, כל פרנסתו, אמרו, כגון זה יש להם זכות. כיוון שהם מחזיקים בלימוד התורה, אז זה נאמר, עץ חיים יהיה למחזיקים בה וצומחי המאושר. כלומר, שבדל, אם מחזיקים באדם, אחרי שכבר גדל בתורה, זה לא סחר מחר. הוא יש כבר עולם הבא של לימוד התורה. אז מה, הוא מוכר את זה? זה דבר שנכנה וזה מסע ומתן? זה בדיוק שלא שייך בזה מחירה. אבל האדם שעדיין לא למד, ובא מישהו ונותן לו מחזיק בו כדי שיוכל ללמוד. זה דין של שכר וזבולון. מה היה שכר וזבולון? כמו שכתוב רבותינו אומרים, בבני שכר העמידו 200 ראשי סנהדראות. כל הבנים שלו, כל התלמידי חכמים, כולם, בני בניו, כולם היו תלמידי חכמים. מי גרם לו את כל זה? זבולון. זבולון לחוף ימים משכון, וירקתו על סידון, הוא היה סוחר גדול, היה נוסע תקף מיד בעוניות, הוא חוזר, הוא מתפרנס, היה מסתחר, מרוויח הרבה ממון, והיה נותן לו חצי ממה שהיה מרוויח, נותן את זה ליששכר, וחצי היה משאיר בשבילו. לכן הקדימו אותו משה רבנו לפני ישככר. ישככר היה יותר גדול בשנים. קודם ישככר ואחר כך זבולון. זבדני אלוקים אותי זבד טוב, הפעם זבלני אישי כי ילדתי ראש אישה ואני מצחק שמו זבולון. זו היה דעה. זאת אומרת, ישככר היה באמת יותר גדול. בכל זאת, הקדים משה רבנו זבולון לישככר. שילמלא זבולון, איך עסק לזה? לא היה ישככר עסק בתורה. לכן אמר, ישככר חמור גרים, שהיה מבטיח שחמו לסבול, היה לו כוח, רצון עז, זוג, רובץ בין המשפטיים, יושב כל הזמן ועוסק בתורה. כן, וזכה למה שזכה. וכל זה הודות לזבולון שתמך בו. אז זה אמרו רבותינו, לכן אמר, שמח זבולון בצאתך וישככר באוהליך, ומתי תשמח? כדי שיש לך ישככר באוהליך. זה שכאדם שהוא מחזיק מכאן עבדו, שאדם שהוא מחזיק בלומדי תורה, כאילו הוא בעצמו עוסק בתורה. סיפרו, היה הגאון ביצחק אלחנן, בצעירותו, היה גם כן עני מרוד. לא היה לו פרוטה לפרוטה. היה יושב ועוסק בתורה בהתמדה גדולה. בעירוש, איפה שהיה, שם בקובנה, אז הנעליים שעל הגרב בלו מרוב יושן, לא היה לו כסף לקנות נעליים. והנה שם היה המקום קר מאוד מאוד, רגליו היו קופאות מקור, היא נעשה כמו חתיכת קרח. זה היה מצליז אותו, לא יכול ללמוד. הייתה חנות של נעליים מול בית המדרש שלו. עשיר גדול אחד יהודי, סוחר נעליים, היה מוכר נעליים. אז חשב, אם אני אכנס אצלו, אבקש ממנו, אני בחור ישיבה, אולי יסכים לתת לי נעליים בחינם. כי זה מצליז אותו מאוד, לא נתן לו ללמוד תורה. אז הוא הלך נכנס, מתקרב אליו, בבקשה, אני בחור ישיבה, ואין לי יכולת לקנות זוג נעליים, עשה לי טובה, תתן לי זוג נעליים. הוא הסתכל עליו ככה באיזה עיניים, מה, אני פה פותח חנות לתת נעליים בחינם? סרק מפה מהר. יצא משם, הלך ילך ובחור. עיניו דמעו והלך, אמר, טוב, ירחם השם. לא טוב עשיתי שהלכתי לבקש מאיש טיפש כזה. טוב. אחר כך הוא למד תורה, אבל כל המקיים את התורה מעוני, סופו לקיימה מעושר, כמו שהבטיחו רבותינו, כך היה. אחר כך גדל, ברוך השם, התעשר, יצא שמונה מרחקים, היה גאון עצום, רבן של כל בני הגולה, היו שואלים אותו, שוחרים לפתחו, כל גאונים שהיו בדורו. הגאון בחיים בבריסק, שהיה מפורסם בחכמותו ובחריפותו, היה שולח לו שאלות במברקים, ושולח גם כן, תשובה גם כן שיהיה במברק, תשובה חוזרת, ואמר לו, תגיד לי רק אסור או מותר. ואני סומך עליך, אתה פוסק של הדור, אני סומך עליך. לא רוצה שתגיד לי שום נימוקים. אני מקווה עליך, עליי כל מה שתאמר לי. זה היה מהגאונים הגדולים של הדור. זאת אומרת שעשה שמו בעולם. התחיל אז חבר את הספרים שלו, באר יצחק, נחל יצחק, עין יצחק. כשנחל יצחק זה ספר ענקי על חושי משפט. ממש, נחל נובע מקור חוכמה. כשבא להפיס את הספר היה זקוק לכמה כספים כדי שאוכל להדפיס אותו, באו כמה עשירים, כל אחד ואחד תורם, כי אז זה שם הטובה עליו. בין הבאים, זה כבר אז עברו כבר 30 שנה, 40 שנה, מאותו המעשה שאני סיפרתי בעניין הנעליים. והנה בא גם הסוחר הזה של הנעליים, בא לתרום את חלקו. כשהוא ישב, הוא לא הכיר שזה הבחור שהיה לפני 40 שנה, איפה מכיר אותו? אז אומר לו, חרב, אומר לו, אתה מכיר אותי? בטח, כבודו הגאון ביצחק אלחנן, תעזוב את הגאון ביצחק אלחנן. אתה מכיר את יצחק אלחנן? אני לא מבין מה אתה שואל. אז אמר לו, תראה, כשאני הייתי צעיר לימים, עוד לא הייתי, ולא קראו לי רבי יצחק אלחנן, קראו לי יצחק אלחנן. באתי אליך, ביקשתי ממך בסך הכל זוג אחד נעליים. זה שווה רובל אחד, או רובל וחצי. עכשיו אתה בא לתרום 1,000 רובל בשביל הספר שלי. אני ברוך השם עכשיו לא זקוק לך. לו אז נתת לי זוג נעליים, היית קונה עולם הבא שלך. עכשיו אני לא זקוק לדברים האלה, אחרת את המועד. אדוני, אתה יכול ללכת לשלום, אני לא זקוק לאלף רובל שלך. יש ברוך השם, יש הרבה שיתנו, יש הרבה שיתרמו. ויצא משם בפחי נפש. זהו אדם שיוצא לתרום שלא יאחר את המועד. לא יהיה כמו האיש הזה שיאחר את המועד. יוצא לתרום, יתרום לאותם הצעירים שעדיין כוחם במותנם, רוצים ללמוד תורה, חס ושלום, לפעמים מחמת שאין להם פרוטה לפרוטה, עוזבים את הלימוד, יוצאים בשביל הפרנסה שלהם. אז אדם שהוא תורם להם, זה עושה טוב, זה עושה מחזק אותם. אדם שכבר גדול בתורה, כבר הוא גאון, כבר הוא עשיר, כבר הוא לא זקוק לדברים האלה, מה תועלת שזה מחזיק בו, צריך להחזיק בו, הוא לא זקוק לו ולא לכסף שלו. וכזה מה שנאמר, אם אתן איש כל הום ביתו באהבה, בו זה גוזולו. אבל כשנותן את זה בראשית ימה, בראשית צעדיו, אף אחד לא מכיר בו, והוא זוכה בו ומחזיק אותו, כדי שיגדל בתורה, ילמוד בתוך רחבות הדעת, בתוך שלווה, זה זכותו גדולה מאוד. וכן אמרנו, זה העני. אחר כך אומר שם, עשיר בעל הדין, שואלים אותו, פני מה לא עסקת בתורה? אומר, עשיר הייתי, תראו, זה פרנסתי, שווה, פה בית מסחר, פה בית מסחר, ואני צריך לדלג על הערים, לקפס על הגבעות, לשקיח על הפוערים, איך אני יכול לעסוק בתורה? איפה יש לי זמן לעסוק בתורה? אמרו, כלום היית עשיר יותר מרבי עזב מלחסום? אמרו על רבי עזב מלחסום שיהיה לו כמה ספינות בים, כמה קרחים ביבשה, והיה שם שק של קמח על כתפיו, והולך לתת זה מקום למקום כדי שעסק בתורה, כדי למצוא את המדע החכמים שלמדו אותו תורה. והיה עוזב כל רכושו, כל עושרו, לא היה שם לב עליו כדם יקר. צריך להיות באמת ניסיון שהוא יכבוש את עיניו מכל הממון שיש לו. לא יחבוש עליו, ועיניכם הצחוש עקליכם. במובן שכזה, הקדוש ברוך הוא גם כן, ודאי שהוא ישמור לו את האדם. כמו שכתוב, לא יעמוד איש את ארצך, בעלות אחד ועוד את פני השם אלוהיך שלוש פעמים בשנה. כי ישראל, כשהוא נמצאים בכל קצות הארץ, ובאים לעלות את הרגל. יש להם שכנים גויים, יש להם שכנים רשעים, שעיניהם נוטים את עיניהם עליהם. אם יעזבו את הבית שלהם סגור, יבואו יפרסו ויגנבו להם כל מה שיש להם. בא הקדוש ברוך הוא מבטיח, לא יחמוד איש את ארצך. אתה לא תחשוב על הממון שלך, לא תחשוב על הרכוש שלך. אני אשמור את הרכוש שלך. אתה תלך, תעלה לרגל. תקים מזרס עדיה לרגל. וכך נאמר בפקר בן עזר על נבות הישראלי. נבות היה לכל נעים מאוד. כמו שאומרים בערבית, סוכה נבט. לא אומרים נבט? ככה כל שלו כל כך היה חשוב, כל אדיר, והיה בא עולה לרגל, פוצח פיו בשירה, כולם היו נקפצים לשמוע אותו. היו הרבה אנשים שלא היו רוכלים, היה להם קשה לעלות לרגל. יש להם משפחה גדולה, לעלות לרגל זה לא היה פשוט. לא הייתה תחבורה כמו עכשיו, שנשעים באוטובוס, מארגנים להם אוטובוס של טיור וגמלנו. עושים שלהם מזוג אוויר לכל מיני דברים. נשעים על חמורים, על סוסים, וחום וקור, ואין כבישים, ואין שום דבר, שבתו מסילות, איפה היה כל הדברים האלה? נשעים עלו שמיים, ירדו בקעות. זה היה כל כך, היה מפרך נסיעה, הייתה מאוד מפרכת. ובכל זאת, כיוון שהיו שומעים, אדון נבות נמשה שמה, או יופי, לשמוע את הנגירה, כדאי שעה אחת לשמוע קורת רוח, זה שווה עולם הבא. אז כולם היו קופצים, כולם היו עולים לרגל. כך היה זה נבות. והנה, אחאב לטש עינו על הקרם שלו. היה לו קרם יפה מאוד, והוא לטש עין עליו. אז כשאמר לו, תמכור לי אותו, אמר לו, אני לא, חלילה לי למכור אחוזת אבותיי, זה אחוזת אבותיי, אני לא מוכר אותה. טוב, בכל זאת, נכנס פחד בלבו של נבות, שמאז יבוא זה מחר, אם אני אעלה לרגל, אשאיר, אפקיר את הכרם שלי, יבוא זה ויקח אותו. לכן אותו הרגל לא עלה. הוא לא עלה, לא בטח בהקדוש ברוך הוא שכתוב, לא יחמוד איש את ארצך, בעלות אחד עוד פני השם אלוהיך שלוש פעמים בשנה, הוא התעלם מהפסוק הזה. לכן מסכן, נעשה עליו עלילה, בא איזבל, הרשעה הזאת, אשתו של אחאב, ואמרה, הביאה עדים, עד השקר, שיעילו עליו, שהוא כליל חסו שלום את הקדוש ברוך הוא, ברך נבות אלוהים והמלך, בו יצאוהו ויסקלוהו מחוץ לעיר, והרוגי מלכות, נכסיהם למלכות, אז מלא לקח בה אחאב והרש את הכרם שלו. עד שבא אליו הנביא והוכיח אותו הרצחת וגם הרשת, במקום שלקקו הכלבים את דמו של נבות, שם ילקקו את הדם שלך, של אחאב. וכך היה בסופו של דבר. כעקב פנים זה ראינו, בפני שלא שם לבו על הפסוק הזה שהזכרתי, לא יחמוד איש את ארצך, בעלות לך לראות. צריך אדם תמיד לפתוח בקדוש ברוך הוא. בוטח בהשם מסוגיו. כזה שאנחנו אומרים גם כן בעניינים האלה, שמי שבוטח בקדוש ברוך הוא ועוסק בתורה, אז הקדוש ברוך הוא לא חס ושלום, לא יהיה עני בשביל שיש לו רכוש גדול, שיחשוב שיבואו זולזלים יגיעו, לא יצריך לחשוש דברים כאלה. אני אעסק בתורה והקדוש ברוך הוא ישמור לו את ממונו. כאן אמרנו על עני, על עשיר, בין שלם בגופו ובין בעל איסורין, אפילו אדם שהוא בעל איסורין. הנה רבותינו, רב ששת, רב יוסף, היו סגני הורים, לא היה להם עיניים לראות, היו מאורי עיניים. ואפילו אחי ישבו ועסקו בתורה. יש לך אדם בעל יסורים יותר מאדם שהוא לא רואה? אבל כן ישבו ועסקו בתורה יומם ולילה. לא בטלו מהתורה רגע אחת. היו הולכים לבית המדרש ודורשים ברבים ומזכים את הרבים בלימוד התורה שלהם. כמו שכתבו שם בגמרא ביומן יום ג', היה יושב רב יוסף בבית המדרש. היו אלפים באים שומעים את לקחו. בשורה הראשונה ישבו תלמידיו, אחד מהם רבה. רבה בר יוסף בר חמה. כשהיה נפרד רבה, היה הולך ופניו מופנים כלפי רבו. כשהנפרד מרבו, לא מחזיר לו את הגב שלו כשהוא יוצא, אלא פניו כלפי הקודש, פניו כלפי הרב, והוא הולך צועד אחורנית, עד שמגיע למקום שכבר צריך לזוז למקום אחר, אז כבר הוא מפנה והולך. אבל כל זמן שפניו, הוא רואה עוד את רבו, צריך לצעוד, כשהוא כמו שאנחנו עושים משהו שלא מרומיו, צריך לצעוד פניו כלפי הרב. זה למדו את זה, כמו שמצאנו גם כן בבית המקדש, כהנים בעבודתם, לוויים בדוכנם, סבל מעמדם, כשהם נפרדים מעשיית עבודתם בבית המקדש, היו פניהם כלפי הקודש, והיו צועדים אחורנית, פניהם אחורנית, עד שמגיעים למקום אחר. כן, זהו גם ככה היה עושה רבה. אז ספרו לו לרב יוסף, כי רב יוסף היה סגי נהור, הוא לא ראה מה שעושה רבה, ורבה היה הולך, זה היה מקום רחב ידיים, זה לא מקום כל כך קטן, היה צריך לצעוד ככה במשך כמה עשרות או מאות מטרים. אז היה לפעמים לוקש רגל ברגל, זה לא הליכה נורמלית, היה לוקש רגל ברגל והיה זב ממנו דם מהרגל שלו. אז הוא אומר, למה אתה עושה ככה? אמר להם, זה כבוד למורה רבה כמורה שמיים. אז באו וספרו לו לרב יוסף, כי הוא לא ראה את מה שעושה רבה, אמר, היא רעבה לתירום רשך הכולי קרחה, ירסון, שיגדר ראשך, תענה מעלה מעלה, ואתה תשלוט על כל הקרח הזה. וככה היה, אחרי פתיעשו של רב יוסף, מלך רבה במקומו ונעשה ראש הרבן של כל בני הגולה. כן, זה עקב פנים, זה שאנחנו רואים שהאדם שהוא נפרד גם כן מרבותיו, ככה בצורה כזאת. הרי שרב יוסף היה סגי נהור, ואף פי כן יושב מלמד תורה, ילחק לעצמו ועסק בתורה. רב שישת אותו דבר, גם כן היה סגי נהור, וגם כן יושב ועסק בתורה, מלמד תורה ברבים. כתוב בגמרא בערובין ס"ז, כשהיו נפגשים רב שישת עם רב חסדה, רב שישת היה בקי גדול בבריתות, כיוון שהוא היה סומא סגי נהור, לכן היה תמיד משנן את הבריתות שלא ישכח אותם. כי אין מי שיזכיר לו אותם, אין מי שיכול לומר לו אותם. כל הזמן היה שוגע בהם, חוזר בהם כל פעם, משנן אותם. רב חסדה לעומת זאת, היה חריף מאוד. הוא היה עיניים פקוחות, אז היה חריף מאוד. כשהיו נפגשים שניהם יחד ומפלפלים ביניהם דברי תורה, מרתע כולי גופי דרב חסדה ומתניתי דרב שישת. ורב שישת מרתע כולי גופי מחריפותי דרב חסדה. כל אחד היה נכווה מחברו. רב חסדה לא היה כל כך בקי בבריתות כמו רב שישת. אז תקף כשהוא מתחיל לפרפר, יש בריתה מפורשת כך וכך, הוא לא יודע מסכן, לא יודע את הבריתה הזאת. אז היה רועד כל גופו מהבקיאות של רב שישת. ורב שישת היה מרתע כולי גופי מהחריפות, מהפלפולים של רב חסדה. וכזה, זאת אומרת, רב שישת, עם כל הצער שלו, עם כל הסבל שלו, היה אף פי כן, היה מגדולי הדור, ועסק בתורה, מתוך עונים, מתוך טעם, מתוך איסורים. זה שאומר, בין בעל איסורים, בין בחור, בין זקן גדול, לעולם, לא יוותר רגע אחת מהתורה. שנאמר, וגיד תבוא יום ולילה. גם בעל אישה ובנים. אדם שיש לו אישה, יש לו בנים. לפעמים צריך לעזור בבית, כדי שהבנים ישנו, שהבנים יאכלו, ישגיע טוב עליהם. אף פי כן חייב למצוא זמן שיעסק בתורה. אין מי שפוטר אותו. כל יהודי חייב אותו בתורה. ויהודי שפורש מהתורה הוא פורש מהחיים. שהחיים שלנו זה התורה. כי הם חיינו ואורך ימינו, כמו שגם כתוב בתורה. כי הוא חייך ואורך ימיך. אדם פורש מהחיים שלו. וכמה זאת אומרת, אם יש לו בנים, אז בשביל כך הוא צריך לפרוש מהחיים שלו, זה חיים. מתי יעשה גם אנוכי לביתי? אם כי הוא עושה בשביל התפרנסתו, הוא עושה בשביל כל מה שצריך יותר יפה ביתו. ויש בני אדם כאלה, אוהב כסף, לא ישבע כסף, ורוצה עוד שעות נוספות, ועוד שעות נוספות, בשביל להביא עוד כסף, ועוד כסף, ועוד כסף לבית שלו. ועל העולם הבא שלו הוא לא דואג, הוא לא טורח. הוא אומר, מתי יעשה גם אנוכי לביתי? מה העולם הזה כולו? עולם שפל. ככל כפרוזדור לעומת הצרקנין של העולם הבא. אז כן עצמך בפרוזדור כזה שתכנס לצרקנין. יפה שעה אחת שכל התרוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה. וכמה אדם יישב פה, שיאבד כל ימיו, בשביל לעשות עוד כסף ועוד כסף, בשביל מה זה? בשביל להחליף את הרהיטים. כל שנה לעשות רהיטים חדשים. וישן מפני חדש תוסיעו. מודל 1985 צריך לעשות. או להחליף מכונית, או לעשות כל דברים. יחשוב רק על ההבלי העולם הזה. והעולם הבא, מי יזעג? מי יעשה? הוא מלמד אותנו הרמב״ם, שאדם שעוסק בתורה, ישלש את שנותיו. זה של הגמרא אומרת, בקדושין, בשננתם, את תקרא בשננתם, אלא בשתילשתם. ישלש את הזמן שלו, את כל יום ויום, חלק ממנו ילמוד תורה שבכתב, חלק תורה שבעל פה, וחלק ללמוד דבר מתוך דבר, לפלפל כדי שנמצא גם כן הלכה. כי לא כל ההלכות הם כתובים שחור על גבי לבן, בפרט בדורות שלנו, מחוכמת הטכניקה החדשה, שכל יום חדשים לבקרים, יש כל מיני המצאות. אם אדם לא יודע בדיוק את טעמי ההלכות, טעמי הדינים, הוא לא יכול ללמוד מתוך זה לבשיל עניינים של ההלכה למעשה של הדורות שלנו. כשאדם יודע, הוא בודק היטב במקורות הדברים, יודע בדיוק נימוקים של העניינים, שכל הלכה והלכה, אז ככה הוא יכול להוציא דבר מתוך דבר. אבל יש לומד דברים סתמיים, מאיפה הוא יכול לדעת בדיוק מה הטעם, כדי שילמוד מזה הלכה אחרת. לכן צריך ללמוד היטב את הדברים במקורם. יש לנו קודם כל שאלה שבכתב צריך לדעת אותה היטב על בוריה. אומר שלש, לפי מה שכותב מרן, עשיק את זה מלשון הרמב״ם. הרמב״ם אומר למשל, אדם יש לו 12 שעות ביום. 3 שעות הוא הולך עובד. יש לו פותח את החנות שלו 3 שעות, מספיק לו בשביל הפרנסה שלו. אמר צריך לעבוד כל היום, כולו לפתוח את החנות. אז כולם יודעים שהוא פותח משעה זאת עד שעה זאת. אחר כך הוא סוגר. הולך לבית המדרש ולומד בתורה, הולך ועסק בתורה. אז יש לו 9 שעות עסק בתורה. 3 שעות מהן לומד תורה שבכתב. זה בתחילת הזמן שלו. כי תורה שבכתב זה סופי, לא כל כך ארוכה בארץ מידה. כן, עד שכבר שיהיו שיגורים הדברים בפיו, אז כבר יזניח קצת מתורה שבכתב. יכול לצמצם את זה. במקום 3 שעות, מספיק חצי שעה או שעה, שיחזור עליהם, שלין אותם כדי שלא ישכח אותם. אבל שאר הזמן, כדי שאותו יותר, בתורה שבעל פה, תורה שבעל פה שלנו, לוקה מנת מלדה, ולחבה מניין. צריך לדעת כל המשניות, צריך לדעת כל התלמוד, 60 מסכתות. ואחר כך, בשלוש שעות האחרונות, ילמוד דבר מתוך דבר. אחרי שכבר התבסס בידיעת ההלכה על בוריה, יודע טוב את המשנה, יודע טוב את הגמרא, והיום בזמננו, ברוך השם שיש לנו ראשונים ואחרונים, אז לומד את השולחן ערוך, לומד את המקורות. השולחן ערוך עם המקור שלו בתלמוד, כזה לומד שולחן ערוך, סתם הוא לא יכול להבין, יתב את הדברים. בלי שאדם ידע את שורשי הדברים. אז הוא יודע את שורש הדבר, הוא יודע לו איפה זה, באיזה גמרא, באיזה מקום, לומד את הראש, לומד את הר"ן, לומד רבנו יונה, שמסכת ברכות, ואחר כך בסוף בא לשולחן ערוך, ולומד גם כן את מה שמגיעים האחרונים, ספרי האחרונים, מגן אברהם, עוטרי זהב, ומחצית השקל, עופרים מגדים, כל אותם הספרים, הוא מעגן בהם משורשו של דבר, ואחר כך הוא מתבונן, הוא מסיע אחר כך מסיע הלכה למעשה, אחרי שהוא כבר יודע טוב את מקורות הדברים. יש הרבה דברים שאפשר להתחדשו בימים האלה, אז הוא יכול לקרוא מיד, זה דבר מתוך דבר. אז בזה הוא מקציב, נמצא 9 שעות מוקדשים בצורה כזאת. 3 מהם בשביל תורה שבכתב, 3 מהם בשביל תורה שבעל פה, מה שכתוב, דהיינו המשנה והתלמוד. ו3 ללמוד דבר מתוך דבר, כדי להסיק מזה, לעיין בדבר, כדי למצוא אם זה דומה לכאן, זה דומה לכאן, אחר כך הוא בודק גם כן בפוסקים, איך דמו שאר הפוסקים האלה, יש לנו ברוך השם ספרי האחרונים, שהם מאירים את העיניים. כמו ספר ברכי יוסף על שולחן ערוך, כמו ספר ממה מרדכי, פרי מגדים, נהר שלום, יש שרמי ציבור, כל אותם הספרים שהם באו חונים סביב שולחן ערוך, סביב לאוהל מועד החנוך, אז הם, הוא מעיין בהם, מתבונן בהם, ואז הוא יכול לדעת באמת אם דבריו נכונים, הוא קורע באמת לעניין ההלכה. לעניין פסק ההלכה, הלכה למעשה, שזה העיקר הלימוד שמביא לידי מעשה. זה כל אותם שלומדים, לומדים תלמוד, פטפלים ביניהם, איזה גדר זה, שני דינים, צווי דינים, מקשים, פטפלים, והכל נשאר ככה תלוי בחלל. אחר כך בסוף תשאל אותו הלכה למעשה, לא יודע על בכלל לעלות את הלכה למעשה. כי לא מתעניינים ללמוד הלכה למעשה, לא מפני שלא יודעים, לא מפני שקצרה השגתם, אלא מפני שלא מתעניינים בכך, וזה לא זו דרכה של התורה. דרכה של התורה, אדם שלומד, לומד לדבר על מנת להסיק הלכה למעשה. אמרנו עכשיו, בן אדם שהוא מחזיק בלומדי התורה, שנותן להם לחיות בהרווחה, נותן להם פרנסתם, דינו כאילו הוא בעצמו עסק בתורה. כמובן, הכוונה היא שהוא אין לו זמן ללמוד תורה בכלל, אבל אם יש לו גם הוא זמן ללמוד תורה, זה לא פותר אותו. אתה יכול להחזיק, תחזיק, אבל זה לא פותר אותך עליהם ללמוד תורה. אפילו אדם שבעצמו הוא לומד תורה, אם יש לו יכולת, הוא עשיר ממש. ויש יכולת להחזיק באברכים שלומדים תורה, והוא לא פותר, אין מי שפותר אותו מלהחזיק לעשות פסקי התורה. כתוב שם, ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם. אומרים שם רבותינו, בירושלמי בסוטה, כשם שהיו אומרים ארור אשר לא יקים, ככה היו אומרים ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת. ואומר שם ירושלמי, הרי אדם שקרא ושנה ולמד ולמד, והיה בידו להחזיק ולא החזיק, הרי הוא בכלל ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת. למד תורה, באמת תורה. אבל היה בידו לעזור גם כן לאחרים. היו כאלה שיכולים גם כן לצאת מן החכמים, אם היה מחזיק בהם. כיוון שלא היה להם אפשרות, עזבו את הלימוד. והיום לצערנו, בפרט בדורות שלנו, أنا مش عزيز مزيحة تنمو درك مزيحة تنمو مزيحة جامعة شماعي مزيحة منك شو عز قتل عودة قيمة واحد كسر سبا وبالسبا ما نش أي شماعة وأنا شيء ما شيء وأنا شيء ما إيش معي كش عزيم حكى حتى السبا خريش نتام حتى يشل وشنيم حزيم مشما أكديم لكديم أبرديم ما نش أبا هم شو ذا ما ترى مش أبا كن الدخين كما شتخين الشدير كما شو شعر نحديك عد 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 بني شباب عد بني شباب עוד תורה ועוד תורה, הרי זה כמו בית היוצר שלנו, זה מקום של השראה רוחנית, מקום של השראה של תורה, של עד שמיים. אפילו אדם שיודע שבינו למשל לא כל כך מוקשר, הוא לא יצא בינו, אני יודע מה, גאון וזה, אבל יצא כך, ידע עקב פנים משהו, גם כן כדי לשים אותו בישיבה. זה אמר, אני לא קורא את עצמי חכם, אבל הוא כמי יגיע לשמיים, ידע מעט מה שיודע. למשל נכנס לחנותו של בסם, אף אפי שתוכל הבסמים, קלץ ויחתום, זה בדיוק אותו דבר. שולח את בנו לישיבה, מעודד אותו שלמוד, אפילו שיודע אותו שהוא לא קטרוני. וגם כן, כישרון בידו של הקדוש ברוך הוא, כי השם ייתן חכמה ופי יודעת התבונה. היו הרבה אנשים שלא היו כישרונים, ושקדו על לימוד התורה ונעשו גאוני עולם. והיו הרבה אנשים בעלי שכל גאוני, ולא יצא מהם שום דבר. לא דווקא השכל קובע, אלא גם כן חכמת מדע, השקידה, העמל בתורה, הגיעה בתורה, הגעתי ומצאתי את האמת. והנה נשאלנו, יש הרבה אנשים, יש המים באמת, ושואלים, יש להם שאלה כזאת. אם אנחנו הולכים לכולל, לומדים שם כל היום, יש לנו את הפנסה, ברוך השם, פחות או יותר. אבל אם אנחנו נלך לעבוד חצי יום, וללמוד חצי יום, יש לו גם כן את הפנסה שלנו על ידי הגיע כפינו. אולי יותר טוב שאנחנו נלך לעבוד, במקום שנקבל ממישהו שיחזיק בנו, או במחזיק, או מהנהלת הכולל, אנחנו בעצמנו נלך ונעבוד חצי יום, נגיע כפיך כתוכל, אשר לך וטוב לך, אשר לך בעולם הזה, וטוב לך בעולם הבא. וחצי היום השני, אני עכשיו עסוק בתורה. מה זה חשוב? אם זה כדאי לעשות דבר כזה או לא? שאלה כעין זאת, נשאל הגאון בחיים בבולוג'ית, תלמידו של הגאון בבינם ובינה. כתוב בסוף ספר מעשי רב, וגם בספר כתר ראש. כתוב שם, שבאו שאלו אותו בחיים בבולוג'ית שאלה כזאת. כי אחד בא אומר לו, תראה, אני יודע שאם בא מישהו מחזיק בי ואני עוסק בתורה, אז הוא לוקח חצי ואני חצי. הוא לוקח לו חצי הלימוד שלי, שכרו חורקים, כמו שאמרו, שכרו זבולון. ואני גם כן חצי. אבל כאן אני לא רוצה להנס מבשר ודם. אני בעצמי אלך, אעבוד, חצי יום, רבע יום, שליש יום, כמה שבשי פרסתי, ושאר היום אני אקדיש אותו ללימוד התורה. נגיע כפיך כתופל, אשר שם טוב לך. ואני אשיב לו הרב ככה. דע לך, בשעה שאדם לומד תורה, הוא עושה לך תרוח למורה יזברך. בשעה שאדם עושה כשפרנסתו, גם כתוב. אם הוא לא עושה רמאות, לא עושה זה, גם כתוב. אבל לא דבר מי שעוסק בתורה. מי שעוסק בתורה גורם לך תרוח למורה יזברך. אם אדם יכול ללמוד כל היום, ולגרום לך תרוח למורה יזברך במשך כל היום, זה לא דבר כמו שאדם הוא עובד חצי יום ולמד חצי יום. לכן בשביל זה, מה עיניך שרה, בשביל שיהיה עוד אחד שהוא שותף שלך, מסליחה שלך, כמה שהוא מחזיק לך, מה עיניך שרה בו, זה תלות חיים, שמה תלות חיים לזאת? יבוא אותו בכל מקום, מיני ומיני, את קלס הדעה. ממך הוא מהגיש את זה גם כן, קלס הדעה. אז למה לך למנוע אותו מבעליו? לכן תקבל מהמחזיק שלך, וגם תלמוד כל יום כולו, ויהיה לך תרוח לבורא, תברך משניכם, גם מהמחזיק וגם ממך שאתה יושב עסק בתורה כל יום כולו. זו תשובתו של בחיים מבולוג'ית. כל זה מהניח אפשר שהרב ישיב לו לפי דעתו של השואל. לא רוצה להתפלמס איתו, אז ישיב לו לפי דעתו של השואל. אבל באמת, כשאנחנו עיינים בספרי האחרונים, הנה למשל הגאון רבי חיים בן עטר, כותב בספרו אור החיים. בתחילת פרשת כסיסא. שם הוא כותב, זה יתנו מחצית השקל בשקל הקודש. שם כתבו במדרשים, בדברי רבותינו, שקל של תורה, שקל כפול היה. לנו מחצית שקל בשקל הקודש, מה זה שקל הקודש? שקל הקודש זה היה כפול, לא כמו שקל של חולין, אלא היה כפול ממש. ולמה זה, מה הרמז שיש כאן בשקל הקודש? רומז ככה, אומר, שומע עלי על לבו של אדם, כשבא משהו מחזיק למשל בלמד תורה, והוא נותן לו את פרנסתו. אז אנשים חושבים, במילה הקודש ברוך הוא נותן חצי בשביל המחזיק حسي بشيء تم تحسن حسي بتحسن بشيء حسي مستخرة حسي أنا ما بشيله لو تم زل وما زل تعود سهيبا زل عوش مسحر ماخر بالتراب بمسوط وطول تبين أنا هشي من يمان السلام سخار لكن أعيش ديش ولم التراب أفلو شو قبل حذكا شو دوم مش هو كده شو قال أحسك لأمت التراب بشمائم نتيم له استخرة مشلم لأتو تم تحسن וגם לאותו מחזיף עושים לו שכרו משלם. לא שאומרים לו שמנקים שכרו של אותו משחם בשביל לתת למי שהוא מחזיק בו. זה טעות. אלא כל החזן, זה שרומד שקל הקודש כפול היה. כלומר, מי שלא שהקודש הקודש היא מגברה דלתקה בעינה, זה לא מגברה דלתקה, יש לבח שמו יש לה קודש בכל הרבה עוצרות. יכול לתת לו לתמיד חכם כל שכרו, ואלא מה, הוא לא יכול לעשות. אם אין כמחן תורה, אז יהיה מוכרח לקבל חזקה שלו, ממי שהוא. הוא ייתן לו גם לאותו המחזיק. שאם לא כן, הדבר, הרב חילם, מביא בשם רבי משה גלנטי, שהיה קצת מהרהר בזה גם כן. כתוב בגמרא במסכת תורה דווקא, שנשיהם, נשותיהם של תלמידי חכמים, גם כן חולקים יחד לבעליהם בתורה. למה? כיוון שהם מעודדות לנו בתורה. אם האישה לא צריכה לבעלה שילך ללמוד, תעשה לו מוות בעיניים שלו מסכן, הוא יעזוב את הלמוד, מה יכול לעשות? אדם הוא בשר ודם. כל יום תמרר לו את החיים שלו, כל יום תעשה לו קטטות, כל יום זה, יאללה, אתה בא מהישיבה שלך, תלך לעבוד, תלך תביא לנו פרנסה, זה לא שווה 200 דולר שלך, אני לא צריך את 200 דולר שלך, ותעשה לו יום, יום ולילה, כמו דלילה, תזדיר לו את כוחו, ומסכן לו, אני צריך לעזוב את הלמוד התורה, מה יעשה? כן, הודות לנשים, שברוך השם סובלות הכל בדומייה, ולהפך נותנים להם עדו דברים שישקו ועסקו בתורה, אז הם חורקים עמהם את הספרם בעולם הבא. אז מה רבי משה גלנטי לא אומר? האיש הזה מסכן הולך ועסק בתורה. אשתו לא קחת חצי. המחזיק יבוא יקח חצי, נשאר לו יותר בשל בעין. לא נשאר לו שום דבר, זה כפדת. אבל זה לא קח חצי, זה לא קח חצי, והוא לא נשאר לו כלום. אז בא עליו השם הרב חילה, בספר מדבר קדמות, אומר, כל זה לפי מה שחשבו אנשים, שכלו כשכו מנקה מסחרו של תלמיד חכם. ולהי, חכם מקבל סחרו מושלם, ומה שנותן כשכו לאנשים, כתוב פלגה בידיו, נותן להם במקור הברכות, לא חסר לו להקודש ברוך הוא מאיפה שייתן לו. כמו שיש שם בגמרא מעשה של רבי אלעזר. גמרא מספרת בתענית, רבי אלעזר היה עני מרוד. ולומד תורה מתוך דוחק, מתוך עוני. פעם לא היינו מה לאכול. שאר כמה ימים בטום, לא היינו מה לאכול. ראה ראש שום בארץ. מהרעב שלו, לא יכול היה להסתפק, לקח את הראש שום ומצץ אותו. הוא מצץ אותו והתעלה. זה חריף. והוא גם כן לא אכל ולא שתה. התעלף. תקם יבואו חכמים, זקנים, להציל את העזרה. והם רואים, תחזה מוריד דמעות, בוכה. ואחר כך בסוף צוחק. בתוך עובדן ההכרה, כלומר, זה מבין את ההכרה. קודם רואים שהוא בוכה, בוכה, אחר כך פתאום רואים אותו שהוא צוחק. ויצא כמו ניצוץ של אש מהמתח שלו, וכך פקע את העיניים שלו. אחרי שתושש קצת, שואלו אותו, מה זה, בכית, צחקת, מה אתה פה? אמר, בשעה שאיבד את ההכרה שלו, ראה את הקדוש ברוך הוא. אמר לו שעונה, עד מתי אני אסתער בעולם הזה? למה ככה? פנתה אותי ככה, אני מרור ככה, שכך נעשה כל כך נעשה. אז הוא אומר לו, בני רבי אלעזר, אתה רוצה לראות מה שיש לך בעולם הבא? טוב, בוא תראה מה שיש לך בעולם הבא. אז הוא לקח, זה שהיה בוכה, זה פרושו שהיה שוצח בקשר של הקדוש ברוך הוא. אמר, עד הקדוש ברוך הוא 13 נהרות של הפרסימון הדחי, הפרסימון זך, דברים נפלאים שיש בגן, זה כל מיני דברים רוחניים. אחר כך אמרתי לו, רבי שעונה, רק זה? ולא יותר? אמר, מה? ולחבלויים שלך מה אתן? אתה רוצה כל הכל גגעין לקדום בשבילך? אמרתי לו, בכי מגמרה דלת לקב עינה? מה הקדוש ברוך הוא אני מבקש? יש לך הרבה יוצרות. אמר, גרה בעינך, גרה בעינך, נתן לו איזו דפיקה ככה על המצח, זה הניצור שיצא האש. אז מתחילה היה בוכה, שאומר לו, עד מתי יסבול? אחר כך אומר לו, אתה בוצר עין גרעין, תהיה לצחוק, תהיה לסמוח, יש גרעין כזה, רק אתה לא אומר לו, גם כן, בבדיחה אותה, רק זה? הוא לא, מה אתה רוצה, זה החבר שלך? אתה לא זה, המכה כזאת על המוח, ואז עולה אותו. אז זה מה שאנחנו אומרים, לא מגברה דלת לקו העינה.
لكن انا مثلا سميت حكام ويقبل اذا السخاب كده لا حزيك بو محزيك ما شبك كل السخاب كما شو يتن له قالوا ما شيء افشار نتعير ما شيء زي تعلوك الجرعينين كما شيء يتن له ايش الزي لش ابك نوم شعاع خاش كرة روح بعلمة ما شبك بكل حي علم الزي بكل حي ايش النسخين مش الملاخين وكما افشار ما شيء زي افشار زي تحليف إلا كمش بالخبولة ما كفح سخراش المحزيك كمان شاتا قرمت له شوية المتورة تسكى بسخرخة אבל זה לא מזכים בסחרות שאתה מתחם. לכן האישה שהיא עוזרת לבעלה, תקבל כל הכבוד, תקבל. אבל לא מנקים בשביל כך בסחרות של החכם. זה כל זה כותב אור החיים, וכך כותב גם הרב חידה, כמו שהזכרתי בספר דבר קדמות. אותו דבר כותב גם הגאון ההפלאה, הוא אף אחד לא ראה את חברו. כולם בזה אחת. שזה דבר ברור, שאתה מתחם הקדוש ברוך הוא לא מנקה לו מסחרות אותה אחת. והוא מקבל שכר שלם כמו שעסק בתורה, שזה שכרו יקבל. כי פה על אדם משלם לו. אלא מה המחזיק גם כן מגיע לו, יותר לו הקודש ברוך הוא. שעשה לו הצהרות הקודש ברוך הוא. מגברה זה רצק הבעיינה. כן, לכן, כמובן עכשיו, מכוח הדברים האלה, אדם שבא לשאול אותנו, אני יש לי שני דרכים, או שאני אלך לעבוד חצי יום ואלמוד תורה חצי יום, מתפלס והגיע כפי, ועסוק בתורה חצי יום. או שמישהו יחזיק בי, או הכולל יחזיק בי, ואני אלמוד תורה כל היום. פשוט מאוד שמשיבים לו, לך ותלמוד תורה כל היום כולו. צריך לדעת עוד נקודה אחת. אדם שהוא לומד תורה, הרי הוא כתוב בקדושין דף למד, אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי לא תורת לבדים. אין לך דבר שיכול לחזק את האדם שיגבר על יצר הרע, יצר הרע הוא מאש, אדם בשר ודם. כל יום, כל יצא מחשבות בו, רק רע כל היום. רק רע כל היום, ספר תבות עמלק. זה כמו עמלק, ככה לוקק את דמו. כל זמן ככה לחץ, לחץ עליו. אז אין לו מלרה מה לעשות, רק לעסוק בתורה. התורה היא מגרשת יצר הרע. זה שאמר, פגע בך מנובד זה, זה יצר הרע, משכהו לבית המדרש. אם אבן הוא נמוח, אם ברזל הוא מתפוסס. שמי אמר, הלו כל דברי כאש לו בשם, וכפטיש יפוסס צלע. אם אבן הוא למוח, אם ברזל הוא מתפוצץ. יש פעמים אצל הרע כמו אבן, יש פעמים שהוא כמו ברזל. אבן זה כובד, כובד האבן ונתן החול פסוק במשלה. אז אבן מכביד עליו, מה זאת אומרת? כשבא לעשות מצווה או ללמוד תורה, מכביד עליו. נותן לו איזו עצלות, מה תלך על מקום פלוני, זה רחוק, זה לא בשבילך, צריך לצבוע שתי אוטובוסים, אם הוא בשביל דבר אחר, בשביל לעשות את העבירה, אפילו שלושה אוטובוסים, אין דבר, ידע, זהו, מבהם, זה לא זאת. אבל כשזה תלמוד תורה, נותן לו כל מיני קושיים, כל מיני דברים, זה אבן. ברזל, להפך, ברזל אחד, צריך למהר אותו. בשביל עבורות שלא תעשה, הוא משתמש בברזל. בשביל דבר שמוסד תעשה, הוא משתמש באבן. אבל כשאדם עוסק בתורה, מבריח אותו, נגמר, וגרש אוהב הילך. אז עכשיו, מחדש לנו הגאון ההפלאה, גם רבי יצחק יוחנן כותב את זה בספרו. אומר, כשאדם עוסק בתורה, כשם שהתלמיד חכם, על ידי כך הוא כובש את יתר הרע, כך המחזיק בידי התלמיד חכם, הוא בעצמו לא עוסק בתורה. אבל פקין, יש לו אותה הקדושה, יש לו אותה ההערה, יש לו אותו החסון שיש לו. אותו דבר שיכול לחשן אותו נגד יצר הרע. כי מצל החכמה וצל הכסף. כמו שהאיש הזה הוא לומד תורה וזוכר על זה כך שננצח את יצר הרע, זה עולה כאילו מחזית. לכן, אם אתה זכית, אתה ברוך השם מקבל אמנם דמי החזקה באיש הזה. אבל אתה יודע מה שאתה גורם לו, גורם גם הוא שנצח את יצר הרע. אז מה אכפת לך, אתה עושה עוד נחת רוח לקדוש ברוך הוא. על זה כך הוא גם כן יהיה חזק, יהיה ללמוד תורה יותר, גם הוא יתחזק במצוות, מעשו תמים יותר. אז אכן, לא צריך להימנע בשביל שהוא נותן למישהו להעביר. אותו דבר, לך קוראת שהיא מחזיקה באדם. היא מקבלת המחזיקים, מאיפה מקבלים? כל הכוללים, הנהלות הכוללים, מאיפה מקבלים? מקבלים ונדיבים עמנו, נדיבי עמים נעצפו עמנו ואברהם. אז אכן, יש להם גם כן את הזכות הזאת. לפי כך, לא צריך להימנע בשביל שהוא נותן לאחרים כשאחר. שיתמכו בו. עוד נקודה אחרת כותב רבי יצחק יוחנן. כשם, זה כבר אחרי 120 שנה, כתוב תלמיד חכם, שאומרים דבר שמועם בפיו, סבסותם דובבות בקבר, אומר הירושלמי, ודומה לאדם ששותה קונדיטון, שנאמר, בחקך כי אין הטוב הולך להגיד למשרים לבית שפתי ישנים. שפתי ישנים זה שהוא אדם כמו שהוא ישן. הצדיקים במיטתם קוראים חיים. אומרים דבר הלכה בפיו, כל כך הוא שמח, הוא עושה שעה שפתיו לבבות. כאילו בסוף שעה הוא גם כן חי, כאילו הוא מדבר. הוא מרגיש טעם כל כך הנאה כמו שאדם שותה קונדיטון. קונדיטון שם הראשון אומר, שליש דבש, שליש פלפלין ושליש יין. פלפלין זה מין תבלין כאלה, לא פלפל שחור. זה מה, זה מקלקל הטעם היין. אלא זה כמו דברים שמסמים כאלה, תבלין כאלה, שמסמים את היין. אז זה שליש דבש, שליש פלפלין ושליש יין. השם זה קראו אותו קונדיטון זה, עליו השלום, זה שקראו אותו קונדיטון. השם ההוא הקונדיטון ההוא. כן, בכל אופן, זה שאנחנו רואים, שאדם שהוא תמיד חכם, אפילו אחרי פטירתו, כאילו עדיין הוא חי. זה שהגמרא גם כן אומרת בערובין, תצדיקיו, דוד המלך בקש, אגורה באורך עולמים. מה זה אגורה באורך עולמים? אדם יש לו עולם הזה, וחכה לעולם הבא. מה בקש דוד כאן? שיהיה בבת אחת שני עולמות, זה רק בשעה שאומרים דבר הלכה בשמו. כשישראל עוסקים בספר תהילים של דוד המלך, באותה שעה ספרותיו של דוד דובבות בקבר. זה בקשר חמים מהקדוש ברוך הוא. תן את הזכות הזאת, שגם בשעה שנמצא בעולם האמת, כשאומרים דבר הלכה בשמו, אז ספרותיו דובבות בקבר, כאילו הוא היה בחיים, כאילו הוא נמצא בעולם הזה. והבטיח לקדוש ברוך הוא שכך יהיה. זה גם כן אדם שהוא תמיד חכם, מחדש חידושים, מחבר חיבורים, ובאים אחר כך אחרי פטירתו, אחרי 120 שנה, ועוסקים בתורה שלו. לומדים אנחנו בתורתו של מרן רבי יוסף קארו, לומדים בתורתו של מרן הרוחידה, עוד שעה ספרים. בשעה שלומדים בספרים שלהם, באותה שעה סוטותיהם דובבות בקבר. יש להם הנאה גדולה, קורת רוח, כמו שאמר, וחיכך כי אין הטוב, והולך לדין דובר שפתי שני. אז כל כך יש להם תענוג גדול כזה, ולא נשארים כפי הטובה. על ידי כך מלמדים עליו זכות למעלה בשמיים, שהקדוש ברוך הוא יבטא מעליו גדרות רעות, יקדו עליו גדרות טובות, על ידי שאדם עוסק בתורה של הנפטרים האלה. כן, זה גם כן אותו דבר, עומד אחר ביצחק החנן. גם המחזיק, אפילו שהוא לא למד תורה, כשלומדים, אומרים דבר שמועה בשמו של תלמיד חכם, שזה יחזיק בו, באותה שעה גם ההוא שפשוט זהו את הקבר, וכאילו הוא באותה שעה שותה קנדיטון. זה דבר נפלא מאוד. וכן, למה עיניך צרה שיהיה עוד יהודי שיהיה לו סוכרת רוח? הוא לא זוכר ללמוד מסכן. לא לומדו אותו, יש הרבה, לא יודע על מה תורה. ואם ילמוד בקושי, ילמוד מעל ככה, עד למעלה ושבע למטה. לא יעשה חדושים, יעשה סברות, ואיפה יש לו מסכן? אם לא לומדו אותו, לא לומדו אותו. אז לכן, אם אתה לוקח ממנו, אתה מזכה אותו על זה כך. לכן לא צריך להימנע, נאמר, לא, יגיע כפוך כתוכף. יגיע כפוך כתוכף, כשאין ברירה אחרת. אין מי שיחזיק בו, אין הנהלה של כולל, אין שום דבר. אז הוא אומר לך, הגיע כפיך כתוכל, אף הפיקה לא תמנע, אשריך וטוב לך. יש לך זמן ללמוד תורה, וזמן לעשות בלשיר פנסה שלך, גם כן טוב. לא תמנע מזה. אבל צריך לדעת דבר אחד. תורה שלנו כל כך ארוכה מארץ מדע ורחבה מן ים. אם אדם באמת יעסוק כל היום כולו במלאכתו, יצא אדם לפעלו, לעבודתו עד הערב. איזו עבודה שיש לו. אחר כך הוא משאיר קצת. סוף היום, בשביל ללמוד תורה. כמה שילמוד תורה, יהיה תלמיד חכם. אבל יכול להיות מורה הוראות בישראל, זה דבר קשה מאוד. מורה הוראות בספר ראשו, שהוא לומד דבר מתוך דבר, בסברות שלו, שיש לו כוח סברות דקות, ולומד כל דבר ודבר, דבר דבור על אופניו. זה לא מצוי כלל שיהיה דבר כזה. אפילו בתלמידי חכמים האמיתיים, שכל היום עסקים בתורה, מעטים שזוכים להיות מורה הוראות בישראל. הרי כתוב במדרש, פרשת ויקרא, אלף נכנסים לבית המדרש. אלף נכנסים. מה לומדים? שאלים תורה של בכתב. מאה מהם נכנסים למשנה. השאר שערים הם תורה של בכתב, הם אחד תרבשים, וזה הכל. מאה מהם נכנסים כבר לתלמוד. בתוך המאה, עשרה מהם לומדים הלכה, מגיעים להלכה. בתוך העשרה האלה יוצא אחד מורה הוראות מישראל. וכן, אחד מאלף מצאתי. במילה תבינו, אם נכנסים רק 500 לבית המדרש, יוצא אחד חצי חכם. כך לפי החשבון יוצא. חצי מורה הוראות בישראל, כך יוצא. אם יש אלף, אז אדם, אחד מאלף מצאתי. תדעו כמה שזה התורה שלנו, כמה שזקוקה להבנה, לשכל, להבנה, להגיעה, להתמדה, לשקידה, כל מיני דברים. וזה שהוא מסכן, הוא עובד חצי יום. אחר כך תורתו של דאג מהשפה ולעמוד. אנחנו רואים מה שכתוב בגמרא בערבית, דף ס"ה. אומר אביי, היא אמרה לי אם, קריב לי כותחה, התנאי. אמא שלי הייתה אומרת לי, לך מתקנן לי רק מהחנות על יד הבית, תביא לי רק כותח, כוס לבן תביא לנו. וזה מצחיד אותי, לא יכול להיות היום ללמוד בכלל. למה הצלחתי להתאים מהלימוד? כי כולו היה קשור עם התורה, כולו היה קשור בלימוד. ברגע אחד אני אשיח, אתה עייף עיניך בו בעינינו. ואני פה שוכח את הלימוד שלי. זה שהיה לב שדהים רחב כפתחו של עונה, אף על פי כן היו אומרים דבר כזה. התורות שלנו כמה שהם מועטים, כמה שתכנם קטן. איפה, מה אנחנו לפני אותם הראשונים? ראשונים כמלאכים אנחנו כבני אדם. ויבוא באדם הזה, יעסוק חצי יום בעבודה, כשבעה שבוע ללמוד, פתאום נזכר איזה דבר בעבודה, ככה היה, כשצריך לעשות כך וכך, לעשות ככה, אחר כך יבוא ללמוד. הצלדות לא נותנים לו להבין, לא נותנים לו מנוח. זה לא מה זה, כולו הוא בתוך הלימוד. זה מבחינת דואג, כל הזמן דאגות יש לו. צורתו של דואג מן השפה ולחוץ. זה לא יכול ללמוד להעמיק חקר כמו שצריך להיות, כדי שיוכל למצוא דבר דבור על אופניו. שהתורה שלנו כל כך יש בה חלוקים דקים מן הדקים. אם אדם לא תמיד חכם מושלם, קשה מאוד שאפשר לסמוך על ההוראות שלו. יש פסוק, סמכו לי באשישות, רפדו לי בתפוחים, כי חולת אהבה עד. אומר המדרש, של השירים רבה, סמכו לי באשישות, אלו הלכות המאוששות, החזקות. רפדו לי בתפוחים, אלו בעלי אגדה. כלומר, בעלי אגדה, הם מקשים על הדרש. לא יודע שאין דרש, לא יודע מה שקם בשיחה, אבל אין דרש. מה זה משנה אם נכון, לא כל כך נכון. תחקר התועלת, המוסר שיש בזה, ויש בזה מוסר, אז כן, זה בסדר. לא כל כך מדגדיקים על דברי לשון. לכן כתוב, אין מקשים על הדרש. כך כותב גם כן הרשב"א במגילה כסבב, אין מקשים על דברי אגדה. דברי אגדה. אז רק לוקחים את המוסר השכל שרוצים זה, וזה הכל. לעומת זאת, ההלכה צריכה להיות כל כך מעוגנת בהלכה ביסודות נאמנים. בלי זיז כלשהו, כחוט השערה. תראה, זה גם כן המשל שיש בפסוק. יש לך ארגז שאתה שם בו תפוחים. הארגז הזה לא חייב להיות כלי לשלמות. אפילו אם יש בו סדק, ואפילו סדק קצת רחב, מה בכך? זה ארגז, אתה שם בו סך הכל תפוחים. תפוחים מפילום לסדק דק, מה אתה חושב לסדק? אפילו שהסדק יהיה בו סנטימטר, תפוח גדול, זה לא ייפול. כי ייפול לא יוטל. אם כן, בין הרי יש, ואתה יכול לשים בו כמה שאתה רוצה. זה בחינת האגדה. רפדו לי בתפוחים. תפוחים זה כמו שאתה מוכן תפוח ונהנה ויש לו טעם, זה בדיוק האגדה. וזה כמו גם כן ההרגע שמחזיק את זה, אפילו יש בו סדק, הדרשן הזה לא כל כך חכם גדול, לא בכך, יש מוסר מספיק. אבל תראה בעניין ההלכה. בעניין ההלכה כתוב, סמכוני באשישות. מה זה אשישות? סנטנת של יין, השישי הענבים, זה השישות של יין. אם יש בה סנטק דק, הלא הכלא הזה מחזיק יין שהוא רך. אם יש בו סנטק דק, כל היין כולו זב, כולו הולך מהות. אז זה כבר לא שווה כלום. הוא אומר, אין דבר, יש פה שפך מעט, תשאר מעט, זה קשור. השישה צריכה להיות תכלית השלמות. לא יועיל אפילו סנטק אחת קטן. זה בדרך ההלכה. בלימוד ההלכה, לא רבים יחכמו לדעת מי באמת כן יודע הלכה, ומי שיודע הלכה. הוא לוקח ספר ולומד, אז זה כבר נעשה הלכה. אומרים, לא כל מי שמשחיל את פניו נעשה פחח. זה לא בעל מקצוע. הלך עושה מעט פה פחם, עושה פה פחם, נעשה פחח. יאללה, תתן לו כבר אומן. זה לא קשור באומן. האומנות זו של התורה, זה מיוחדת במילה. יחידי סגולה מבינים מי זה תמיד חכם שהוא מורה הוראות בישראל. וכדי להגיע לכך, זה יכול אדם להיות, לעשות 50-50, חצי יום לעבוד וחצי יום ללמוד, יצא ממנו מורה הוראות בישראל. אבל כשהוא לומד, הוא ברוך השם נכון בכלים המתאימים, אז הוא יכול אחר כך להגיע למדרגה של מורה הוראות בישראל. יכול להגיע לדרגה של להחזיר רבים מעוון, יכול לזרוש ברבים, יכול להלהיב את הרבים. איזה תועליות יכול להיות בענף שלמד כל היום כולו? אדם שלומד חצי יום בקושי נקרא שמו סוחר. זה המעצה כל להיות סוחר, אבל רק תביא לחמה. אז זה לא רק השמו, איש כזה שיצא ממנו תוחלת לרבים. לכן אין ספק שכדאי הוא שאדם יקבל את התמיכה מהמחזיק או מהנהלת כולל על מנת שילמוד כל יום כולו. רק בפרט מחנן אותו הקדוש ברוך הוא שכל שהוא יכול ללמוד ויצא ממנו תוחלת לרבים. למה כשאומר, סרוזו כותל ואחרוזו שנאמר, אז מה, בסמה, סוכה יגדו תורה וידים.